סיפור משפחתי, הדרך שלכם לשמר את ההיסטוריה המשפחתית שלכם כפודקאסט. היכנסו לאתר familysounds.co.il או חפשו בגוגל סיפור משפחתי וכתבו לנו. סיפור משפחתי, עושים את ההיסטוריה שלכם. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. בחודש מאי 1973 מוכרזת בצהל כוננות, כוננות כחול לבן. זאת לאחר שכחודש קודם לכן באפריל התקבלו התראות על כך שסוריה בצפון ומצרים בדרום נערכות לפתוח במלחמה נגד ישראל. ראש אמן האלוף אלי זעירה טוען שהסבירות למלחמה נמוכה. אבל הצמרת המדינית והביטחונית מחליטות בכל זאת שיש להיערך לאפשרות שתפרוץ מלחמה. בצהל מרעננים תוכניות ומקימים יחידות חדשות. כוננות כחול לבן עולה כ-60 מיליון לירות, סכום כבד במונחי אותם ימים. ראש אמן הדומיננטי שהעריך נכון בחודש מאי, מלחמה אכן לא פרצה, ממשיך להחזיק בדעתו. בדיון במטה הכללי, ערב יום הכיפורים, 5 באוקטובר 1973, אמר אלוף זעירה לפי הפרוטוקול כי הסבירות למלחמה נמוכה, אפילו נמוכה מנמוכה. שבת, 6 באוקטובר, יום הכיפורים, שלמה מור יוסף, כמו רבים רבים, נמצא בבית הכנסת בירושלים.
אני 5 שבועות לפני המלחמה, ב-29 לאוגוסט, התחתנתי. וגרנו ברחוב שמואל רפואלי, זה במרכז העיר, בשכונת נחלאות, אני ואשתי. מעל הבית היה בית הכנסת, בקומה מעל. במקור זה בית כנסת שסבא שלי היה הגבאי שלו, ושהוא גר בדירה שאנחנו עכשיו גרנו בה. הייתי בבית הכנסת, והתחלנו לשמוע תנועות של רכבים בזמן התפילה, בסביבות 11-10. אשתי עלתה מלמטה ואומרת לי, תשמע, משהו פה לא בסדר, בוא נלך לבית של ההורים שלך, כי הצבא מכיר אותך שם, הוא לא מכיר אותך בכתובת החדשה שזה אתה עברנו. טוב, יום כיפור, הלכנו ברגל, מרחק של 30-45 דקות, הגענו לשם, ההורים שלי גרו בשכונת קטמון ברחוב הלמדהי. ואז זה היה בדיוק הפסקה בין תפילת מוסף לתפילת מנחה.
עד כדי כך אתה זוכר.
פרטי פרטים. ואז פתאום פילחה את האוויר האזעקה שהשאירה את כולם המומים. היה ברור שזאת אזעקת אמת.
שלמה השתחרר מהסדיר כשנה קודם לכן. הוא שרת בפלסר חטיבה 7, המשיך בפלסר חטיבה 401, שם נטל חלק בפעילות מבצעית באזור תעלת סואץ, ועיקר השירות שלו היה בבית הספר לשריון, כמפקד קורס משקי סיור וקורס קציני סיור. בהתאם לכך הוא משובץ במילואים לתפקיד קמבץ בגדוד סיור שריון 279, אחד משלושה גדודים שהוקמו בחופזה במסגרת הכוננות של חודש מאי. לשם ההזקות, ברור לו מיד שתוך זמן קצר ימצא עצמו על מדים.
אף אחד לא חשב שזה תקלה בצופרים או איזה בעיה, היה ברור שזה הזקת אמת. מיד הדלקנו את הרדיו והתחילו גם השידורים וגם לשמוע את כל הסיסמאות. אני בשלב הזה עוד לא קראו לי, אז ירדתי עם אבא שלי לבית הכנסת. בשעה 3:30 באו לבית הכנסת, ביקשו ממני לצאת, יצאתי, אמרו לי, א', אתה מגויס, דבר שני, הנה רשימה, תלך לאנשים האלה ותגיד להם גם שהם מגויסים. זאת רשת הקישור המפורסמת, ונסענו לאנשים האלה, אשתי ואני, אחרי זה היא לקחה אותי ליד הסוכנות היהודית, הייתה נקודת התכנסות, היו אוטובוסים, ומשם נסענו לימחים שהיו באזור קריית מלאכי, בסיס שנקרא בית דרס.
אבל אז כשאתה שומע את המכוניות נוסעות, ששומעים את האזעקה, אתה יודע שזאת אזעקת אמת, אבל אתם מבינים כבר או מתחילים להפנים את גודל הבעיה?
ממש ממש לא. היה ברור שיש מלחמה, אנחנו כולנו בוגרי 67, בהוויה, אני הייתי בתיכון ב-67, אבל אוקיי, יש מלחמה, הם אולי התקיפו, אנחנו התקפנו, נחסל את זה מהר ונחזור הביתה. זאת הייתה התחושה, לא הייתה שום תחושה של משהו דרמטי, שקרה איזה אסון לאומי, לא היה שום דבר דומה לזה בכלל.
וכשאתם מגיעים לימח בבית דרס, העניינים מסודרים, התחושה היא טובה, יאללה, הולכים לעוד איזשהו אירוע מלחמתי שיגמר מהר בניצחון מוחלט של ישראל.
כשבאנו לימח, א', לפחות הכרנו אחד את השני, אבל מצאנו ימח לא כמו שחשבנו, והיינו צריכים לאסוף גם רכבים, וגם ציודים, וגם נשקים, בכדי להתארגן. בסופו של דבר, התארגנו לא באופן מלא. אני, למשל, על הנגמה שלי, היה לנו אוזים, לא היה לנו כלים יותר מאוזים.
הזכרת כבדרך אגב, שכשאתם מזוודים את הכלים, אין לכם בכלל מקלעים, על הנגמשים אני מקלע לי,
נכון.
על מה שנקרא הזלדות.
נכון, על חלק מהם היו, על חלק מהם לא היו, והייתה באמת התלבטות מה לעשות, לחכות, לצאת. בסופו של דבר, אז בא הלחץ מהשטח, לצאת כמה שיותר מהר. אז פלוגת הג'יפים נסעה בצורה עצמאית, הטנקים, היו לנו גם טנקים מסוג פטון מגח, וגם טנקים מסוג צנטוריון שוט, הטנקים עלו על מובילים, ואני, המשימה שלי הייתה לקחת את כל הנגמשים, ויחד עם הנגמשים, כ-20 נגמשים, לנסוע מבית דרס, אזור קריית מלאכי, לבלוזה.
על הסחלים, על השרשראות.
על השרשראות, על הכבישים. פעם לא היו נוסעים על הכבישים, גם היום לא, כי זה הורס את הכביש, אבל אז לא היו עושים חשבונות כאלה. אז על השרשראות, מבית דרס, דרך אשקלון, אל אריש,
כמה שעות
עד בלוזה. אנחנו יצאנו ביום, התגייסנו בשבת, יצאנו ביום ראשון לקראת הצהריים, והגענו ביום ראשון לפנות ערב, שזה השביעי לחודש.
וכל השעות האלה שאתם בימח, אתם יודעים בכלל מה קורה בחזיתות?
אנחנו לא יודעים שום דבר. אף אחד לא מעדכן. מה שאנחנו יודעים זה מה ששידרו ברדיו, זה היו דברים מאוד כלליים, שלא נתנו שום תמונה על מה שבאמת קרה. וזה גם באמת מה שקרה לנו כשהגענו והתארגנו באזור בלוזה. המפקדה הייתה בבלוזה, זה היה כוח של קלמן מגן, זה נקרא כוח קלמן, אחרי זה קראו לו כוח נמר.
שזה הכוח אוגדתי.
כן, כוח שאספו מספר יחידות, אחת החטיבות הייתה חטיבה 11, גדוד הסיור שלנו היה כפוף לחטיבה 11, המחת היה פדלה, מי שנקרא אהרון פלד, הוא היה המחת, המגד שלנו היה גדעון מדנס, שהוא היה המגד של גדוד 279, אחד הממפאים היה אביגדור יצחקי, לימים מנכ"ל משרד רוה"מ, חבר כנסת, היום יושב ראש מפעל הפיס, אחד הממפי ג'יפים היה טני גבע, בהמשך אלוף משנה מקיבוץ דורות, פעיל גדול בקיבוץ, והרופא שלנו היה דוקטור אילן ארד, לימים הוא היה מנהל יחידת הפגים בהדסה.
אז נפגשתם.
ואני והוא נפגשנו בחדרי לידה בהתחלה, אני בתור רופא מיילד והוא בתור רופא ילדים, אז זה היה המפגש הראשון, ואחר כך בתפקידים הניהוליים של שנינו.
בוא נגיד ששנתיים מהיום אנחנו כבר לא נשאל האם זה עובד עם בינה מלאכותית. ברור שזה עובד עם בינה מלאכותית.
במיוחד היום, כשה-AI ממש ממש תופס תאוצה, אנשים רצים ל-AI, הם לא מבינים ש-AI מבוסס דאטה. אז שנייה לפני שהם רותמים את העגלה, הם צריכים כאילו לרתום את הסוסים, כן, לפני העגלה.
הדאטה היא הסוסים של עגלת ה-AI?
לחלוטין.
פורצים דרך, הפודקאסט של סלספורס ישראל חוזר עם פרקים חדשים ואתגרים חדשים שעוסקים במהפכה הטכנולוגית הגדולה ביותר שידענו בשנים האחרונות, מהפכת הבינה המלאכותית. חפשו את פורצים דרך בכל אפליקציות הפודקאסטים.
למפגש בבלוזה, מה קורה בבלוזה שאתם מגיעים לשם אחרי שעות לא קצרות של נסיעה?
אז ישר נכנסים לבור הפיקוד, מקבלים תמונה.
שזה יום ראשון, שבעה בחודש, נכון. מתי? בשעות אחר הצהריים, בשעות הערב.
כן. מקבלים תמונה כללית, ואז אומרים לנו, תתקדמו כמה שאתם יכולים. וכמובן, הטנקים הובילו.
אבל אז כבר אומרים לכם, חבר'ה, זה מלחמה? לא, זה חבר'ה, היה ברור. הקו המעוזים בצרות איומות?
תראה, לא היה צריך להגיד לנו את זה. כשאני ירדתי מהנגמש והסתובבתי שם, בא מולי קצין בדרגת סגן, שאני מכיר אותו בשם אלירן. אלירן היה איתי בקורס קציני סיור, אני רואה אותו כולו מאובק, עייף עד מוות. אני אומר לו, אלירן, מה העניינים? הוא עשה הסבה לטנקים, הוא היה סמך מפה בגדוד 9. אומר לי, תשמע, נתקענו, תקיפו אותנו, הייתי צריך לנטוש את הטנק, באתי לפה ברגל. אז הוא הגיע ברגל לבלוזה.
איזה מרחק אתה יודע?
הוא הלך איזה כמה שעות טובות, עלה על טנק נוסף, ולצערי הוא נהרג ב-11 לחודש, וקיבל את צלש מפקד החטיבה. זאת אומרת, אתה שואל, אמרו לנו, היה ברור שזה לא פיקניק, שזה מלחמה, ובשביל שנקבל את החותמת הסופית, איך שהתחלנו להתקדם לכיוון התעלה, לא היה ברור איפה הקו בדיוק, שלושה טנקים שלנו נדלקו.
מה שאתה אומר לי בעצם, אתם מתקדמים מערבה לכיוון התעלה, אבל אין לכם מודיעין מסודר, אין לכם פקודה מסודרת, אין שום דבר שהוא חלק מההתנהלות הצבאית על פי התורה.
אין שום דבר ברמה הזאת, אבל היו דברים יותר כלליים, ואחד התפקידים שלנו היה באמת לגלות איפה הקו הזה מתחיל ואיפה הוא מסתיים. אז גילינו את זה באש, וזה היה בשמיני לחודש, ולשמחתי אלה היו הנפגעים הראשונים וגם האחרונים של הגדוד.
אבל מה עובר עליך בתור קמבץ הגדוד ששלושה טנקים שלכם נפגעים ועולים באש? זה, אני מתאר לי שיש שם גם הרוגים.
זה היה הפתעה גדולה, זה היה שוק. גם ידענו מי בטנקים האלה, זה לא תמיד משנה, אבל שזה חברים שלך, אחד מהם היה דני נמת, הוא היה מתק, הוא היה שנה מתחתיי בבית ספר תיכון, אז הגעתי אותו מירושלים, גם מהצופים וגם מהתיכון. מישהו אחר היה בשם אלי יצחקי מרמלה, הוא היה קצין. אז ידענו בדיוק מי בטנקים והבנו בדיוק מה קורה. וזה היה המפגש הראשון, לא עם המלחמה רק, עם הסגרים. הסגרים, טילי הסגר, לא היו משהו שהיה ברור וידוע, ולא היה תורת לחימה, איך מתמודדים עם זה.
כן, אבל כשזוכרים שאתה מספר שרק בחודש מאי, כמה חודשים קודם לכן, הייתם באימון ובכוננות מאוד גדולה, אז לכאורה אתם צריכים להכיר את נושא הנשק נונטט של המצרים.
כן, אבל זה לא היה חלק מנשק הנונטט שהוצג כאתגר המרכזי. זה הייתה הפתעה לכולם בכל הגזרות. עד שלמדו את זה, אז למדו את זה מהר מאוד, אבל בדרך היה לזה מחירים. עכשיו, אני בתור קמבץ הגדוד הייתי מגמה אחת יותר מאחור. אז אנחנו חטפנו ארטילריה, והיה לנו דיונים בתוך עצמנו, איפה הכי טוב לעמוד, האם בבור שכבר נפל בו פגז, מתוך איזו מחשבה סטטיסטית, שפגז לא נופל פעמיים באותו מקום, או במקום אחר, אין איפה להסתתר שם. זה מדבר. ובאמת זה היה סטטיסטי, או שאתה חוטף או שאתה לא חוטף, היינו בתנועה כל הזמן.
אבל מצליחים לתפקד, מצליחים לשמור על קור רוח.
בסך הכל המפקדים שלנו, גם המח"ט שהיינו כפופים אל הפדלה, וגם המג"ד גדעון מדנס, וגם המ"פים, תפקדו באמת בצורה מאוד מאוד מרשימה בתנאים האלה שהם תנאים מאוד קשים.
אבל אתה עצמך, אתה מושקע בתוך המלחמה, סיפרת שהיית נשוי חדש, ויש לך משפחה בעורף, אנחנו עוד מעט נרחיב בעניין, או שמתנתקים ונמצאים רק בתוך הזירה המלחמתית.
האמת שאתה מתנתק. אנחנו, המלחמה הזאת הייתה מלחמה קצת מעניינת, היא הייתה מלחמה של יום, היא לא הייתה מלחמה של לילה, בקטע הזה. בשלבים האלה היינו נלחמים ביום, בלילה מתכנסים לחניון לילה, היו יחידות שהתפקיד שלהם היה להבטח אותנו, ואני זוכר את זה מאז קשה לי מאוד בלילות ירח מלא.
באמת.
אנחנו מדברים על יום כיפור זה יוד בתשרי, סוכות זה תדבב בתשרי, ירח מלא, אנחנו עומדים שם, אתה יודע שאתה חשוף לגמרי, והירח המלא הוא נגדך, הוא לא לטובתך. אז בסך הכל זה בהחלט...
אבל אתה אומר קשה לי בלילות ירח, מה זה אומר? עד היום?
היום הרבה פחות, אבל היו תקופות שאני לא הייתי יוצא החוצה בלילות ירח. זה היה לי ישר מחזיר אותי למלחמה ולסכנה של המלחמה. זה מה שמחזיר אותי למלחמה. לילות ירח, לא ריחות מיוחדים ולא קולות מיוחדים. הליל ירח מחזיר אותי למלחמה.
כל אחד יש לו את הטריגר שלו שמחזיר אותו למלחמה. אותי למשל הריח, ברגע שאני עובר את גשר בנות יעקב, אני רואה את השטחים שרוב השנה הם קהים, שרופים, או שאני לא יודע למה הם כל כך קהים, אני מיד מריח מלחמה.
אז כל אחד... עכשיו, מה שהיה עוד מעניין... לחטיבה 211, שהיינו כפופים אליה, הייתה פלוגת סיור. ופלוגת הסיור הגיעה מטבע הדברים גם אלינו, ואני מוצא בפלוגת הסיור האלה הזאת את כל החברים שלי שהיו איתי מפקדים בקורס משקי סיור וקורס קציני סיור. היה שם הממפי, הוא איש ידוע גם בתחום הכלכלה, רוני נפתלי. הממ"מים היו אמנון קירשנר לימים סורק, זאביק זיידמן לימים מידן, גבי שרון, צביקה קרופניק לימים קדר. פתאום אני פוגש את החברים מהסדיר.
אנחנו עוד נלך אחורה לסדיר שלך, כיוון שזה פרק רב משמעות גם לשיחה שלנו וגם לכל החיים שלך עד אז ומאז. אבל אחרי ההתקלות הראשונה ששלושה טנקים עולים באש, מה קורה איתכם הלאה?
לא, אז אנחנו ממשיכים. זאת אומרת, כמובן נעצרנו, היה ברור שהאויב הוא בטווחים קרובים, נשלחו תצפיות, לאתר את המקומות של האויב, היה לנו שם עוד תקלה אחת, מסעית, מכיוון שקווי האויב לא היו ברורים, יצאה מסעית ועברה את קווי האויב.
מסעית שלנו.
שלנו, וכולנו רואים את זה. ו... המחת ביקש מפלוגת הסיור שישלחו ג'יפ.
מה, לא קוראים להם בקשר, תעצרו, אתם עוברים את הקווים?
אין, מסעית, אין קשר, אין כלום. ואז נסע ג'יפ של הפלסר של 211, עם מישהו בשם קץ. מנחם קץ, הוא יצא לחלץ, הוא לא הצליח לחלץ, הוא נתפס על ידי המצרים כשהוא ניסה לחזור ונהרג, והוא קיבל את איתור העוז על הפעילות הזאת. המסעית נתפסה והנהג נלקח בשבי. אז זה רק להסביר שהקווים לא היו ברורים לחלוטין. אירוע נוסף שהיה, מטוס שנפל וצנח הטייס, והיה מרוץ מי ישיג ויגיע אליו, והמצרים הגיעו אליו לפנינו. וכל הדברים האלה הם מאוד מאוד טראומטיים. טראומה נוספת שהיא באמת... זה היה בתהליך הנסיעה שמטוסים, אנחנו רואים מטוסים בשמיים, וזה עוד היה כשנסענו לכיוון בלוזה.
איזה מטוסים? ישראלים, מצרים, או שאתם לא יודעים?
זאת השאלה. אנחנו היינו בטוחים שמטוסים ישראלים. מה יכול להיות? אנחנו נוסעים מטוסים עד שהם ירדו עלינו, אז זה היה ברור שהם לא מטוסים ישראלים. חוויה מאוד לא נעימה שמטוס יורד עליך. כמובן, נועל, שיירה, זה ימינה, זה שמאלה. לפחות לא היו נפגעים בשלב הזה. כך שאלה היו חוויות נקודתיות שהסבירו לכולנו שאנחנו במלחמה מסוג אחר. זה לא מה שסיפרו לנו על 67, זה מלחמה מסוג אחר, עם אויב מסוג אחר, ולאט לאט גם התחילו לקבל את המידע שקו המאוזים נפרץ, כי אנחנו בגזרה הצפונית, המשימה שלנו הייתה לחבור לתאוזים, לא למאוזים. זאת אומרת שהמאוזים כבר לא היו, היה את בודפשט שהיה
הצפוני צפונה, ביותר.
ואז היו שני תאוזים, לאחד קראו יורם, לאחד קראו מרטף, בגזרה הזאת.
שזה הקו השני שהוא נמצא כ-10 קילומטר נכון, מאחורי התעלה.
נכון, נכון. ובלוזה נמצאת עוד 10 קילומטר, כך שבסך הכל היה ברור שהקו שלנו הוא פחות או יותר קו התאוזים, ואנחנו היו צריכים לשמור את הקשר גם עם יורם, וגם עם מרטף, ובהמשך עם מרור. אלה היו שלושת התאוזים בגזרה הצפונית שאנחנו היינו חלק ממנה.
ואתם מצליחים לחבור לקו התאוזים?
כן, כן. בקטע הזה זה לא רק אנחנו, זה כל הכוח שבהתחלה נקרא כוח קלמן, מה שקרה אחר כך שהאלוף הנדלר נהרג, אז אלוף קלמן מגן החליף אותו, ואז תת אלוף ססון יצחקי החליף את קלמן מגן, והוא היה מפקד הגזרה. כך שזה היה כוח שהגזרה הצפונית הייתה תחת האחריות שלו, הייתה חטיבה 211, הגדוד שלנו, והייתה עוד חטיבה או 204 או משהו 274.
בשמונה באוקטובר צהל יוצא למתקפת הנגד שנועדה להדוף את הכוחות המצריים. גדוד ציור 279 נמצא באגף של אוגדה 162, אוגדת ברן, אלוף אברהם עדן. כוחות צהל כושלים במשימה. המצרים שנערכו להתקפה הזאת לא רק שבלמו את הכוחות הישראלים, אלא התקדמו ונאחזו בחלקים מציר החתם, המרוחק כאמור 8-10 קילומטרים מתעלת סואץ. כישלון מתקפת הנגד של צהל הוסיף לאווירת הנחיים בקרב ההנהגה המדינית והצבאית, והיה אחד מהגורמים המרכזיים להזזתו של אלוף הפיקוד שמואל גונן גורודיש ולמינויו של רב אלוף במילואים חיים בר לב, אז שר בממשלת גולדה מאיר, למפקד החזית.
זה היה יום שאני לא אשכח אותו, לא אשכח את התסכול ואת האכזבה בסוף היום הזה. כי ההתחלה הייתה, הנה יש התקפת נגד, אנחנו מגיעים לתעלה, גומרים את הסיפור. וסוף היום היה שההתקפה נכשלה.
איך אתה מבין? איך אתם יודעים שההתקפה נכשלה?
לא, אנחנו שומעים בקשר את כל אנחנו יושבים על הקשר האוגדתי, ואנחנו שומעים את כל המהלכים, ואנחנו שומעים את כל ההתקשרויות ברמת החטיבה, ואנחנו מבינים ואת הבקשות של הגדודים לסגת ולקבל אישור לסגת, והם קיבלו את האישור, כך שהיה ברור לנו שההתקפה הזאת נכשלה.
אבל כשאתה אומר תסכול, אני מזכיר לך מה שכולנו ידענו בדיעבד, שבאותם ימים דיין מדבר על הבית השלישי, על גורל הבית השלישי. זה מחלחל אליכם?
תראה, בוא אני אגיד לך. כנראה שיש הבדל גדול בין רמת הגולן לסיני. שהצה"ל נמצא בבלוזה עם כוחות צה"ל, הסכנה הפיזית למדינה היא לא מוחשית. זאת ברור שאנחנו שם ושאחרינו אין 20 דיוויזיות, אבל אנחנו שם ואנחנו הרגשנו עם עצמנו די טוב, לא הרגשנו שאנחנו נלחצים אחורה כל הזמן. אנחנו לא זזנו מילימטר אחורה, לא זזנו הרבה קדימה. אבל היה ברור שיש פה איזה קו, אז להגיד לך ששם הרגשנו שהבית השלישי עומד לי פה, לא. גם את יודע, התקשורת הייתה אחרת, לא שמענו, לא הקשבנו לרדיו.
אז במה בא לידי ביטוי אותו תסכול שדיברת עליו?
תסכול שאתה מתקיף ונכשל, פשוט מאוד. אתה חלק מיחידה שעושה התקפת נגד מתוך כוונה להצליח והיא נכשלת. אז בוודאי שאתה בתור קצין שהוא חלק מהמערכת הזאת מרגיש כישלון, למרות שאנחנו לא באופן אישיינו מעורבים, אבל זה לא משנה, זה רמת אלוף, רמת אוגדה, וראינו שזה לא הולך. זאת אומרת, יש פה משהו שצריך לפצח אותו בצורה אחרת. ואז עברו עוד 4 ימים שהם 4 ימים כאלה של קמים בבוקר, עולים למדות, יורים פה, יורים שם, צופים, עד שהגיע יום ראשון, 14 לחודש. ואז זה למעשה נקודת המפנה גם במצב רוח וגם גם בקרב.
מה קורה בקרב?
14 לחודש, יום ראשון, זה היום שהיה ברור שהמצרים הולכים לעשות באמת התקפה חזיתית עם דיוויזיות השריון שלהם.
כלומר, אתה כקמב"ץ, אתם כסגל הגדוד, יודעים שזה מה שהולך לקרות, מקבלים על זה מידע.
נכון, ואז, עכשיו תזכור, חטיבה על 211 היא חטיבת שרמנים. זה טנקים ממלחמת העולם השנייה, שיש להם טווח מוגבל ויכולת מוגבלת. לנו יש סדר גודל של 20 טנקים, פטונים וצנטוריונים. והרעיון הכללי היה שאנחנו נמצאים בעמדות מדרון אחורי ונותנים למצרים להתקרב. והפקודה הייתה לתת להם להתקרב עד 500 מטר. וזה די מפחיד. אתה רואה את הדיוויזיות האלה מתקרבות. אחד הקצינים לא עמד בלחץ, וב-800 מטר הוא ירה.
בעצם הוא חשף את המערב הישראלי.
כן, לא משנה, אבל זה פשוט, הוא הקדים את המאוחר. הוא ירה 3 פגזים, הדליק 3 טנקים, כל השאר עלו לעמדות, ובאמת זה היה מרשים ביותר. גם לראות את זה, זאת אומרת, מפקד החטיבה, שהוא לא איש מלא רגשות והתלהבויות, אמר בקשר שמי שלא רואה את המראה הזה, לא ראה חנוכיה מימיו.
ואתה זוכר את זה, את האמירה הזאת.
והאמירה, אני עברתי על גלויות שכתבתי לאשתי, אז אני כותב לה ב-14 לחודש, היום היה יום החנוכיה, וזה מתחבר למה שהיה. ואז באמת אנחנו יחד עם כל מי שהיה שם הדלקנו כ-42 טנקים, מתוכם 21 טנקים על ידי הגדוד שלנו, ולאורך כל הגזרה מאות טנקים מצרים, וזו התקפה שהצליחה, וזה מה שאפשר בהמשך את ראש הגשר ואת המעבר לצד השני.
אתם עצמכם עוברים לצד השני?
עכשיו, אנחנו עצמנו עוברים, אני לא עובר.
אתה לא עובר, וזה מחזיר אותנו אחורה. על, על מה שמרחף במידה רבה מעל כל השיחה שלנו. רמזת כבר שהיית חלק נכבד מהשירות הסדיר שלך כמפקד בקורס משקי סיור וקציני סיור. ואיתך בקורס כחניך שלך נמצא גם אחיך.
זה נכון, אחי אורי הוא קטן ממני בשנה ותשעה חודשים, הוא היה מחזור אחד מתחתיי בבית הספר, והיינו ממש כמו תאומים. היינו יחד בבית הספר, יחד בצופים, יחד בשכונה, באמת יחסים מאוד מאוד קרובים. כשהוא התגייס, הוא התגייס לסיירת שריון.
בהשפעתך?
אני מניח, לא שעשיתי משהו אקטיבי, אבל זה לא לגמרי מקרי הדברים האלה. ואז הוא הגיע לקורס משקי סיור, אני הייתי מפקד הקורס, והוא היה חניך תורן באחד הקטעים, ויש לי תמונה שהחברים צילמו, שאני מקבל אותו בהצדעה, הוא עומד זקוף ואני נבוך מאוד, אבל בסך הכל הוא כל הזמן ניסה להתרחק, ולא שלא ידעו ושלא יגידו, אבל זה מסוג הדברים שאי אפשר להחביא. זהו, אני השתחררתי, הוא המשיך לקורס קצינים.
אתה מספר את זה נורא מתודי. איך זה באמת להיות מפקד של אח שלך?
זה כמעט,
למרות שמדובר בפלסר בסיור שריון, זה עדיין שריון עם משמעת מאוד נוקשה. אני מכיר את החברה האלה.
תשמע, זה היה לי מבחינה מסוימת קל, כי הוא היה חניך מצטיין, והוא לא רצה שום הנחות ולא רצה שום דבר, ובאמת עשה לי את זה קל. לא היו לו, הוא לא היה לו בעיות משמעת, לא היו לו בעיות מקצועיות, הוא באמת עשה את זה בצורה מאוד מאוד טובה. ואני התרחקתי כמה שאפשר, אני הייתי מפקד הקורס, אבל היה לו מפקד מחלקה, והיו איתו עוד קצינים, אז שמרנו על איזשהו דיסטנס מעבר למקובל, ועברנו את זה, באמת לא היה לזה שום אפטר אפקט. הקטע, זאת אומרת, הכי קשה היה שהיה צריך לבחור חניך מצטיין, וזה היה ברור שהוא החניך המצטיין, ואני לא הסכמתי, אז הממ"מ אמרו לי, זה לא החלטה שלך. בהחלטה הזאת אתה לא מעורב. והלכו למפקד בית הספר וגמרו את זה שם.
ואז הוא הולך לבעד אחד.
ואז הוא הולך לבעד אחד, הוא גמר את בעד אחד, חניך מצטיין פלוגתי, וחזר לחטיבה 7, לפלוגת הסיור של חטיבה 7, קיבל חיילים, והתחיל את המסלול עם החיילים. ועם החיילים האלה הוא הגיע למלחמת יום כיפור. הם... הפעם האחרונה שהוא היה בבית הייתה בראש השנה.
ואתם נפגשתם.
הוא היה בבית ונפגשנו, ארוחות החג וכל מה שצריך. ובאמת...
הוא כבר העביר לך שיש תחושה של מתח בגולן?
לא היה משהו מיוחד. זאת אומרת, היה ברור, יאנוש, המפקד החטיבה, אמר כל הזמן, לקח עוד צעד קדימה מעבר למה שהיה, אבל לא הייתה אווירת מלחמה. וגם לא קראו לו, הוא סיים את ראש השנה ונסע.
כן.
ולמעשה באמת זה היה המפגש האחרון שלנו. המפגש, כמו שאמרתי, החתונה שלנו 5 שבועות לפני זה, זה האירוע האחרון שיש תמונות ממנו. תמונות מהחתונה.
מאורי.
מאורי, רוקד, שמח, עם כל המשפחה. אז הדוקומנטציה האחרונה שלנו מאורי, היא מהחתונה, והמפגש האחרון היה בראש השנה.
וכשאתה נמצא, כשאתה יורד לבלוזה, וכשאתה נמצא בתוך המלחמה בסיני, סמוך לתעלת סואץ, אתה חושב מה קורה עם אורי?
כן. לא בשוטף. כמו שאמרתי לך, עברתי על הגלויות שכתבתי לאשתי, שהן מאוד לא אינפורמטיביות, אבל בכל גלויה אני כותב בסוף, תכתבו לי מה עם אורי. תכתבו לי מה עם אורי. כי אני שלחתי גלויות וקיבלתי, זאת אומרת, היה ברור שהמערכת לפחות הזאת עובדת, ולא קיבלתי שום ידיעה עליו.
אתה שולח גם אליו גלויות ישירות?
לא.
למשפחה?
רק למשפחה. אבל אני ידעתי, גם שלחתי וגם קיבלתי. אז היה לי ברור שזה עובד. ולא שמעתי מהם שום דבר. עכשיו, את כל הקצינים שם הכרתי, גם חלק מהסמלים, כי כולם היו חיילים שלי בשלבים השונים של ההכשרה שלהם, זה מזכיר לך שנה, שנתיים לפני זה. אז את כולם הכרתי, המפקד הסיור, אורי קרשני, היה בן מחזור שלי. אז כך שהכרתי את המפקד, והכרתי את הסמך מבורך, והכרתי את כל הקצינים. עכשיו, אורי, אחי, היה יחד עם אבנור, שני נגמשים במשמר המחת. גם שם האינפורמציה המודיעינית הייתה באמת מצומצמת ביותר, והם נתקלו במערב של קומנדו סורי ליד החרמונית, מצפון לחרמונית.
אני ראיתי אותם פונים, לדעתי דרומה, אם אני זוכר, כיוונים עדיין, כיוון שמישהו שהצטרף אליהם היה איתי בבה"ד 1, מישהו בשם שלמה מני.
שנהרג שם.
וממש, אם אני זוכר נכון, זה היה פרק זמן קצר לפני שהם נכנסו למערב בבוקטה.
אז זהו, אז המערב הוא היה בין החרמונית לבין בוקטה. הם ירו עליהם משם והם הסתערו, הם לא ידעו מה מחכה להם שם. זה היה קרב קשה מאוד, זה גדוד קומנדו סורי שהונחת שם, מתוך כוונה לאגף את החרמונית, ולהגיע לגדוד של קהלני מאחור ולמנוע את ההצלחה של קהלני בעמק הבכה. אז הם באמת בצורה הירואית, גם מבצעית, אבל גם אחר כך, אורי לא היה שם אחי, אבל הוא שמע בקשר את הקושי, את הפצועים ההרוגים. הם לא ביקשו אישור, הוא ואבנור לקחו את שני הנגמשים ונסעו בכדי לסייע, גם במלחמה, בלחימה, וגם בחילוץ הפצועים, ושניהם כשהם הגיעו לשם, בשלב מסוים נפגעו, גם אורי וגם אבנור נהרגו בקרב הזה.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
מחיר הדמים היה כבד מנשוא. 24 הרוגים לפלסר 7, בהם מפקד הסיירת וסגנו, ושבעה הרוגים מגדוד 12 של גולני, ובהם המגד יעקב שחר ועוד 13 פצועים.
אני לא שומע על זה שום דבר. זאת אומרת, זה היה בתשיעי לחודש. כמו שסיפרתי לך קודם, היו לי קרבות בזה, וב-14, והמשכנו הלאה, כך שלהורים שלי הודיעו כשאבא שלי פירק את הסוכה. זאת אומרת, שבועיים אחרי שזה קרה, הודיעו להורים, ואז אשתי דינה, יחד עם קרוב משפחה, הלכו לקצין העיר, ובמטרה שיודיעו כמה שיותר מהר.
אתה יודע לי. למה ההודעה הייתה כבר כל כך הרבה זמן?
תשמע, כל ההודעות אז היו מאוחרות. גם קברו אותם קבורה זמנית באזור אפולה. זאת אומרת, זה היה... היום זה לא עובר שום סטנדרט שאתה חושב עליו, אבל אז זה היה הסטנדרט. לא הודיעו למשפחות, מאלף סיבות, לא שלא זיהו אותו ולא שהוא לא היה ידוע, לא היה להם שום בעיה לא לזהות אותו ולא לדעת מה ומו, אבל כל התהליך של ההודעות לקח את הזמן שלו, לא יודע אם בכוונה, בשביל לא ליצור הרגשה קשה בעורף, או כחלק מהליך הפעילות המסורבל שהיה. ואז אני נמצא לפני הצליחה, שאלת קודם אם צלחתי, לא צלחתי, כי לפני הצליחה בא אליי אחד האנשים מהמפקדה, יאיר יכין, אמר לי שלמה, בוא רגע הצידה, אמר לי, שמע, אחיך נהרג, קח את הדברים, צא לכביש, קח טרמפים, תחזור הביתה. זה היה, אני זוכר, זה היה ממש באמצע המדבר, בנגמש בצד, וזה היה, אנחנו מכל הכיוונים שמענו, וזה נוסף לכל ההרגשה הקשה, כאשר מצד שני הייתה הרגשה, הנה, הייתה התקפת נגד, אנחנו צולחים, בסוריה כבר עברו לצד השני, זאת אומרת, הייתה איזו הרגשה שאוקיי, הגלגל מתהפך, אבל עוד כמה דברים התהפכו, ועליי התהפך העולם, אין פה מה לדבר.
זהו, כיוון שאמרת שאתם אחים מאוד קרובים, כמעט תאומים.
עליי, ועבדנו ביחד, והיינו בצבא ביחד, והכל ביחד. ועד אז לא ידעתי, זאת אומרת, היו שמועות שהסיירת חטפה כהוגן, עכשיו ידעתי שאני מכיר את כולם, אבל הפרטים לא היו, ואתה שם את זה...
התחקת?
כן, שם את זה מאחורה. גם אחרי שהודיעו לי שהכי נהרג, אז אמרתי, בסדר, הכי נהרג, לא חיברתי לו עוד XYZ הרוגים. ובסך הכל, אני הולך לכביש, ומתחיל לנסוע בטרמפים מאזור בלוזה, חזרה לירושלים, זה ארוך.
מודיעים לך שהכיך נהרג, ואתה נוסע בטרמפים, לאן? הביתה, להורים, כן, למשפחה.
כן, כן, לא היה... לא חשבתי שצריכים לתת לי רכב או משהו, זה מלחמה. כל דבר נחוץ. אמרו לי, תמצא, יש כל הזמן חוזרים צפונה, כל מיני רכבים. וזה לא היה מסובך.
אבל מה עובר בראש בכל אותן שעות?
בראש עובר כל הזמן, אולי זה לא נכון.
אתה מדבר, אתה תופס טרמפים, אתה מדבר עם אלה שאתה...
עם הנהג, עם הנהג שהיה איתי.
ואתה מספר להם שהודיעו לך שאחיך נהרג?
כן, ואנחנו מדברים על זה. הם סימפתטיים אליי, ומספרים לי את הצרות שלהם. ואני כל הזמן, יש לי מחשבה, אולי זה לא נכון. מה, הודיעו פה, תפס אותי בצד, אולי זה לא, אולי הוא רק פצוע, אולי זה לא הוא, אולי היה טעות. אתה משתעשע בדברים האלה. ואז אני מגיע לירושלים, זה הייתה האפלה, גם היה איזה משהו, הכל חשוך, ואני אומר, לא, לא, אל תיקח אותי לבית של ההורים שלי, לקחתי מונית. בתור ירושלים לקחתי מונית. גם ככה זה הפתיע אותי שאני צריך שלם, אבל שילמתי כמובן. לקחתי מונית וביקשתי שיקח אותי לבית של ההורים של אשתי.
למה?
עדיין היה לי את התקווה שזה לא נכון. זה מצד אחד, ואם זה נכון, לדעת בדיוק למה אני בא. מה המצב של ההורים שלי, מה המצב של האחים שלי. היה לי אח צעיר, ממש צעיר, בגיל 8-9, ואחות יותר מבוגרת, אבל היא עם תסמונת דאון.
היא הבינה בכלל את הסיטואציה?
היא הבינה את הסיטואציה. היא הבינה באופן בסיסי, אבל היא הבינה. גם הבית היה מלא. אז באתי להורים של אשתי, והם אמרו לי, זהו. אז אמרתי, אני הולך הביתה, הם התקשרו לאשתי, שהיא באה לקראתי, אנחנו גרים די בסמיכות.
אתם וההורים.
כן, כן, ההורים של אשתי וההורים שלי. ואז אני קולי עם סרבל, מלוכלך, לא מגולח, לא מסורק, מגיע הביתה, ולפחות הייתה הרגשת הקלה לכולם, שאני חוזר בחיים. כי יכלו להיות גם סצנריוז אחרים, אז...
קרו במלחמה הזאת.
נכון, במלחמה הזאת, מלחמות אחרות, אבל...
שני אחים.
כן, ברוך השם, אני הגעתי בריא ושלם.
אבל איך המפגש הראשון עם ההורים שלך?
תראה, זה מפגש של אנשים אבלים שנפל ונחרב לעולמם, שנופלים אחד על כתפי השני ובוכים, ומבינים שזהו, אין מה לעשות עם זה. אלא צריך לעבור עם זה. ואבא שלי היה גם איש ציבור מצד אחד, אמא שלי עבדה בלשכת ראש עיריית ירושלים, הבית היה, וגם מלחמה, באופן טבעי, כשמישהו נהרג במלחמה, כמות המבקרים, זה איזושהי דרך להשתתף בלחימה. זה לבוא ולהיות ולדבר ולעזור ולתמוך, באמת... זה היה שבוע מלא מלא בעשייה, ואין קבר. אתה צריך לזכור, אתה יושב שבעה ואין קבר. אלה היו ההנחיות, גם ההנחיות הרבניות היו. זאת אומרת, אמרו לנו שקברו אותו, אז הוא קבור. ומהרגע שהודיעו לנו, מאז יושבים שבעה, ומאז ישבנו שבעה.
מה קורה אחרי השבעה? אתה חוזר לסיני?
לא. ההורים שלי מאוד ביקשו שאני לא אחזור. אני הלכתי ליחידה, לבית דרס, ושם שחררו אותי, ואני חזרתי והתלדפתי לעבוד בתעס. תעס ירושלים, פעם היה מפעל כזה, באזור בית הכרם. אז אמרתי, אוקיי, אז אני התנדפתי לעבוד בתעס, ושם עבדתי במשך מספר חודשים, עד שהתחילה שנת הלימודים באוניברסיטה.
אבל אתה ממשיך לעשות מילואים אחר כך?
כן, כן, בוודאי. אני אחרי המלחמה הייתי קמבץ בגדוד טנקים. זה קצת גם סגירת מעגל. זה גדוד טנקים שהוא T-62. במלחמה מולנו, במערב, אנחנו עם שרמנים, מגחים ושוטים, צנטוריונים ופטונים, והם עם T-62. היה להם את הטנק הכי משוכלל שיש, אחרי זה הייתי קמבץ תקופה קצרה, ואחרי זה כשלמדתי רפואה, עברתי לחיל רפואה, והייתי רופא אוגדתי עוד הרבה שנים. עשיתי מילואים עד שהתמניתי להיות מנהל בית חולים, ואז כבר הפסקתי...
אבל כל פעם שלבשת את המדים כדי לצאת למילואים, זה תפס אותך?
האמת לא. האמת לא. זאת אומרת... המלחמה הזאת היא עד היום אצלנו, זאת אומרת, אתה גם פחות יותר...
חד משמעית.
אתה גם פחות יותר מהדור שלי. זה לא משהו שעוזב אותך, זאת אומרת, יש יום כיפור.
נכון.
אז יום כיפור הוא יום כיפור של צום וחזרה בתשובה, אבל הדור שלנו יום כיפור זה יום מלחמת יום כיפור.
חד משמעית.
זה הולך איתך לכל מקום, וזה הולך איתך גם בכל מקום בחיים, לשאול יותר שאלות, לראות שאתה מוכן, לראות מה יכול להיות...
אז ניסית ללמוד את המערב בבוקטה, את הקרב בבוקטה, נסעת לשם, העמקת בנושא הזה.
לא, לא. שם היינו מאוד, עד היום אני בעמותה של הלוחמים, לצערי עכשיו סגרו את הפלסר. הרמטכ"ל החליט לבטל את פלוגות הסיור של השריון, ולייעד אותם לדברים אחרים, אבל...
עשיתי על זה פרק נפרד בפודקאסט עם אורי אור, שהיה מפקד פלסר 7, נכון. בקרב המפורסם, בצומת רפיח במלחמת ששת הימים.
אז עברתי לחיל רפואה, והייתי רופא אוגדתי, ועשיתי המון מילואים, המון מילואים. זה אף פעם לא עבר לי בראש דברים.
אבל נחזור למערב בבוקטה. נכנסת לעניין הזה? ניסית ללמוד יותר, להבין יותר מה קרה שם?
תראה, בהתחלה באופן מאוד שטחי. כי התרכזנו באבל, ואני לא מאלה שחופרים בשביל לראות, אולי היה פה איזה פשלה, אולי משהו לא היה בסדר. היו משפחות שהתעסקו בזה, וראיתי שזה רק מקלקל. טוב מזה לא יצא, הילדים כבר לא איתנו, וגם המפקדים שלהם כבר לא איתנו. ולאט לאט התבהרו דברים שבימים הראשונים או בחודשים הראשונים לא היו ידועים בכלל. כל הנושא הזה של הקומנדו הסורי שהונחת שאני סיפרתי באופן די ברור שהוא תכנן לאגף את קהלני, כל הנושא הזה ממש לא היה ידוע. זאת אומרת, היה איזו הרגשה, נכנסו, ירו עליהם, הם ירו בחזרה, נהרגו, אולי הם לא קיבלו מידע, אולי הם סתם נכנסו ולא הבינו לאן הם נכנסו. אבל בסופו של דבר שהאינפורמציה מצטברת, זה בשנים לוקח. כל התחקיר הזה של צה"ל על ההתנהלות של הסורים לקח שנים. והיום יש מסמך מסודר שמתאר את מה שאני תיארתי לך בכמה משפטים. כמובן שזה נותן הרגשה יותר טובה, זאת אומרת, בסך הכל... כשמישהו עושה משהו שהוא גם משמעותי, בכל מקרה זה משמעותי, אתה נלחם, עצרת, זה משמעותי, אבל שאתה יודע שעצרת מתקפה שלמעשה הגנה בסופו של דבר על רמת הגולן, אז זה נותן עוד איזה הרגשה במרכאות טובה שהמוות הזה לא היה לשווא. באופן מסורתי תמיד בסוכות נפגשים ליד האנטרטה, גם מפקד החטיבה היה, מפקד החטיבה הנוכחי, אלוף משנה נורקין, בעברו היה מפקד פלוגת הסיור. אז יש לו עוד טיפה,
סנטימנט.
עוד פינה חמה לסיור, אז לפחות גם הסגירה של הפלסר, שהיא אמוציונלית לרובנו, עוברת יותר קל, שאנחנו יודעים שהוא שומר על ההנצחה של הפלסר, שאני בטוח שתישאר גם כשיהיה מחט אחר.
פרופסור שלמה מור יוסף, כבן 71 בעת ההקלטה, יליד ירושלים, בן לאב יליד מרוקו ולאם ממשפחה שחיה בארץ דורות רבים. נשוי לדינה, הורים לארבעה ילדים ולתשעה נכדים. רופא נשים ומילד. בעברו, מנהל המרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע, מנהל המרכז הרפואי הדסה, מנכ"ל הביטוח הלאומי, מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, יקיר ירושלים לשנת 2021. כיום, יושב ראש לאומית שירותי בריאות ויושב ראש המועצה הציבורית להנצחת החייל. כאן הפרק הזה של שעת מלחמה. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לעורך התוכנית יותם הלחמי, לעורך הראשי רן לוי, למנהל העסקי דני תימור, לסמנכ"ל התפעול אביב שם טוב, לאפי בריק מנהל המחירות, ולהדס דרוקר מנהל את הדיגיטל. משתמשי אייפון יכולים להאזין לנו דרך האפליקציה הסגולה שמגיעה עם מערכת ההפעלה. למשתמשי אנדרואיד, היכנסו לחנות האפליקציות וכתבו בעברית עושים היסטוריה והורידו את האפליקציה. תוכלו להאזין שם לכל פרקי התוכנית וגם לשאר התוכניות של רשת עושים היסטוריה.
אתם יותר ממוזמנים להירשם לרשימת התפוצה שלנו בדף הפודקאסט באתר עושימהיסטוריה.com, וכך תוכלו להישאר מעודכנים בכל פעם שיצא פרק. אתם מוזמנים לפנות אליי דרך הפייסבוק והטוויטר. אני שלמה רז, נשתמע בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.